אנחנו בדף י' א' עמוד א', בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב, אומרת המשנה, דף י' א' עמוד א'. אז אני רק רוצה להקדים איזו הקדמה קצרה, ההתחלה של המסכת קצת מטעה אותנו, כי באמת, אנחנו מתחילים את המסכת וחושבים שהמסכת הולכת, הפרק הזה לפחות הולך לעסוק בשאלות של ממון המוטל בספק, כן, שניים מוחזים בטלית, אבל באמת הנושא של הפרק לפחות בעיקרו הוא על השאלה של קניינים, איך קונים דברים. עכשיו, היה לנו קניינים בקידושין, מסכת קידושין היה לו קניינים, ופה יש לנו קניינים, מה ההבדל? ההבדל הוא שבקידושין דיברנו על אדם שמקנה משהו למישהו אחר, כן? אדם, יש שני צדדים, מוכר וקונה, ומתי הקניין מתבצע, ועד ברמה כזאת שכבר אי אפשר להתחרט. זה היה בקידושין, ופה אנחנו מדברים על קניינים מההפקר, וקניין מההפקר, השאלה היא מתי, עד מתי אני חושב שאני קניתי את זה ואף אחד אחר לא יכול לקחת, כן? אלה שתי שאלות שונות קצת, כן? ובדרך כלל אנחנו תופסים, וגם היום נראה דוגמה כזאת, שיותר קל לקנות על ידי מישהו אחר, כי גם הוא כאילו יש לו אינטרס למכור לי. כשאני קונה מההפקר, אני לבד צריך כאילו לעשות את כל פעולת הקניין. כשאני קונה ממישהו, אז הוא עושה חלק ואני עושה חלק, לכן גם פעולת קניין פחות דרמטית היא תהיה פעולת קניין. וראינו שרשי כתב בדף ת' זה היה, שכשאדם רוצה להקנות משהו מההפקר בהגבהה, הוא חייב להגביה את כולו מן הקרקע. כן, אי אפשר שחלק, אם חלק נשאר על הקרקע, לא קניתי בכלל. לעומת זאת, בקניינים שאדם מקנה לחברו, אם אדם מגביה משהו, הוא קונה את זה גם אם זה לא, גם אם חלק נמצא על הקרקע.
מה זה מלריד? נגיד שזה על בהמה.
בהמה זה עושים, מושכים. בהמה עושים, מושכים. אני אומר, אם קונים באמצעות הגבהה, צריך להגביה לחלוטין מן הקרקע. כן? אם קונים בהמה, קונים אותה במשיכה ומושכים אותה, ברגע שהיא זזה
בשביל.
לא, עם חבל, כאילו, כן, כן, כן. טוב, אומרת המשנה, י' א' עמוד א', ראה אותן רצין אחר מציאה, אחר צבי שחגור, אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו. זאת אומרת, יש יהודי, הוא נמצא ליד החצר שלו, והוא רואה שני אנשים רצים אחרי הצבי שנכנס לתוך החצר שלו. אז הוא, במקום, בלי להתאמץ, בלי לזוז, הוא אומר, קנתה לי שדי, קנתה לו, אז היא קנתה לו, אלה שרצים אחריה לא יכולים לקחת את זה.
צריך לשמוע שהוא אמר את זה.
אם הוא טוען שהוא אמר את זה, והם טוענים שהוא לא אמר את זה, אז יש להם פה ויכוח, אבל בעיקרון זה... לא, לא, הנקודה, אם הוא אמר את זה שלא, אם אין לו אף אחד שמעיד על זה, אז הוא יצטרך לשכנע אתם שבאמת הוא אמר את זה, זה כבר ויכוח בשאלה העובדתית. בפועל, כשהוא אומר זה שלא, לא כתוב שצריך עדים באמירה. זה יכול להיות ויכוח דתי, אם הוא אמר או לא אמר. בכל אופן, זה נכון לגבי צבי שבור וגוזלות שלא פרחו. זאת אומרת, כן, צבי שבור עם רגל שבורה שלא יכול לרוץ, וגוזלות שלא יודעים לעוף עדיין. אבל היה צבי רץ כדרכו, או שהיו גוזלות מפריחים שיודעים לעוף כבר, ואמר, זכתה לי שדי, לא אמר כלום. אז השדה לא קונה. כן? בגלל שהם לא משתמרים בתוך השדה. אם צבי שבור הוא משתמר בשדה, הוא לא יכול לברוח מהשדה, לפחות לא ברמה כזאת שהוא יכול, שאם הוא ירוץ אחריו הוא יתפוס אותו. וצבי שהוא לא, צבי שבור, אז השדה לא משומרת אותו, וממילא היא לא קונה לו. אמר ויהודה אמר שמואל, והוא שעומד בצד שדה הוא, כן? זאת אומרת, הדין הזה שאני רואה משהו בשדה שלי ואני אומר, תקנה לי שדי, זה דווקא אם אני עומד ליד השדה. כן? אבל אם אני לא נמצא ליד השדה, השדה לא יכולה לקנות לי. אומרת הגמרא, ותקני לשדהו, דאמר רבי יוסי בר חנין, ברבי חנין, החצור של אדם קונה לו שלא מדעתו, אז למה צריך, למה צריך שהוא יעמוד בצד שדהו? כי חצור של אדם קונה לו שלא מדעתו. תשובה, אני מילי בחצר המשתמרת, אבל חצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדהו, היא לא, לא. בשדה חצר שלא חצר משתמרת קונה לי שלא מדעתי, וחצר שלא משתמרת כנראה הכוונה היא לגבולות של החצר, כן, שהם יש גדרות או אין גדרות וכדומה, אבל חצר שלא משתמרת, אם הוא עומד בצד השדה אז השדה קונה לו, כי בעצם הוא שומר את השדה, נכון? רשי אומר עכשיו היא משתמרת על ידו, אבל אם הוא לא עומד ליד החצר אז החצר לא קונה לו. אנחנו נראה בהמשך עוד סברה בעניין הזה. ומינה תימרה, דחצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדה או אין, היא לא לא. מאיפה אנחנו יודעים את הרעיון הזה? אולי גם אם הוא לא עומד בצד השדה, היא קונה. דתניה, היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה, פועלים שכחו. לא יהיה שכחה, יכול, לא יהיה, סליחה. יודע אני, שומר שיש לי בשדה, פועלים שכחו, לא יש שכחה. יכול, לא יש שכחה, תלמוד לומר, ושכחת, אומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר. אז זאת ברייתא מאוד משונה, היא לא מסתדרת. דבר ראשון, הוא דיבר פה על שכחה, כן? אדם שוכח עומר בשדה, כתוב לא תשוב לקחתו, הוא לא יכול לקחת את העומר הזה, כן? עכשיו, מה קורה אם האדם עובד בשדה, עזב את השדה ללכת לעיר, והפועלים עובדים בשדה שלו, והוא אומר, אני יודע שהם בטח ישכחו את העומר ההוא, אז שלא יהיה שכחה. האם זה עובד או לא? אז הברייתא אומרת, יכול לא יהיה שכחה? משמע שהיא רוצה להגיד שזה כן שכחה, נכון? יכול לא יהיה שכחה? תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר. משמע שדווקא בעיר אין שכחה, שאם הוא נמצא בעיר אין שכחה. אומרת הגמרא, הגוף הקשיא. אמרת, יכול לא יהיה שכחה, על מה? הווי שכחה. ונסיב לגמרא בשדה ושכחת ולא בעיר, על מה? לא הווי שכחה. אז יש כאילו סתירה פנימית בתוך הברייתא, היא לא מובנת. אלא לאו, אחי כאמר. בשדה שכוח מעיקרו הווי שכחה, זכור ולבסוף שכוח אין שכחה. כן? אם שוכחים את העומר כאילו מהרגע הראשון, אז הוא שכחה. אבל אם אני זוכר את העומר, ואחרי זה אני שוכח אותו, נגיד הפועל הולך ואוסף את העומרים, ואני זוכר שהוא, יש איזה עומר שהוא בטח יפספס או פספס, כן? אז באמת זה לא שכחה. זכור ולבסוף שכוח אין שכחה. מה היא טעמה? כיוון דקאי גבי, הוא ליד העומר, הוא בשדה, הבלי חצרו וזכתה לי. אז זה בדיוק הנקודה, שזאת חצר שאינה משתמרת, הוא עומד, ליד, הוא עומד בחצר ליד העומר, והוא אומר, אני זוכר את העומר הזה, ברגע שהוא אומר את זה, הוא קנה את העומר הזה, עכשיו זה העומר שלו ועכשיו אין בו שכחה. אבל בעיר, אפילו זכור ולבסוף שכוח, הביא השכחה. מה הייתה מה? דלי תגבי דליזקילי, כן? אז אם הוא נמצא בעיר, אז הוא זוכר את העומר, אבל אחרי זה הוא שוכח אותו, מתעסק בדברים אחרים, אז העומר הזה הוא כן שכחה. למה? כי כיוון שהוא נמצא בעיר, גם כשהוא זוכר את העומר הוא לא קונה אותו, כי אמרנו שזה ההוכחה לזה שמי שנמצא ליד שדה שאינה משתמר, מי שלא נמצא ליד שדה שאינה משתמרת, אז השדה לא קונה לו, כן? אז אנחנו רואים, דלי תגבי דליזקי, לכן זה, יש את ההבדל בין השדה לבין העיר. עכשיו אנחנו צריכים שנייה לחזור לברייתא ולהבין איך הגמרא מסבירה את הברייתא. הגמרא אומרת שמה שצריך לקרוא בברייתא זה יכול, לא יהיה שכחה, תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר, שבעיר אפילו אם אתה זוכר ואחר כך שוכח, זה גם כן שכחה, כן? זה המשמעות של הברייתא, לכאורה. בכל אופן, הסברנו את הברייתא, והסברנו שאנחנו רואים פה את הרעיון הזה, של ההבדל בין חצר שמשתמרת לחצר, סליחה, ההבדל בחצר שאינה משתמרת, בין מצב שאדם נמצא ליד השדה או בתוך השדה, ובין מצב שאדם לא נמצא בשדה. אומרת הגמרא, לא, אולי זה הסבר אחר, אולי, דין ממאי, דילמה, גזירת הכתובי, זה בשדה נהיה ושכחה, או בעיר לא ושכחה, אולי זה בכלל גזירת הכתוב, אולי זה לא קשור לרעיונות של האם קניתי את העומר או לא קניתי את העומר, אולי זה קשור לאיזושהי, הפסוק אומר, ושכחת העומר בשדה, ויש הבדל בין שדה לבין העיר. תשובה, אמר קרא, לא תשוב לקחתו, לרבות שכחת העיר. זאת אומרת, אין כזה דבר שבעיר תמיד, אם אני נמצא בעיר תמיד זה שכחה ואני נמצא בשדה תמיד זה לא שכחה. לא נכון, כי כתוב לא תשוב לקחתו, לרבות שכחת העיר, שאם אני זוכר זה לא שכחה ואם אני שוכח זה כן שכחה. סימן שאם אני נמצא בעיר יש רלוונטיות לזיכרון שלי, כאילו לשכחה שלי, כן? אז לא תשוב לקחתו מרבה את זה. אומרת הגמרא, מה פתאום? לא תשוב לקחתו, ולכן, שנייה, אז מה זה, אז איפה זה כאילו שם אותנו? אז אם אנחנו רואים שיש שכחה בעיר, ממילא חייבים להגיד שהסברה לחלק בחצר שאינה משתמרת בין עיר לשדה, זה הסברה שאמרנו, של האם אני קונה את העומר או לא קונה את העומר כשאני נזכר בו. אומרת הגמרא, מה פתאום? מהפסוק הזה לומדים משהו אחר. אם היא באה אליי ללאו, לא תשוב לקחתו, להגיד שיש לאו, שמי שבשדה חוזר לקחת את העומר שהוא שכח, זה איסור, הוא עבר לאיסור לאו. אומרת הגמרא, אם כן אם הקרא לא תיקחנו, מי לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר, זה בא לרבות שלא תשוב אפילו מהעיר לא תשוב לקחתו, כן? והקטי מבאי ללכידתנן, עדיין לומדים מהפסוק לא תשוב לקחתו עוד משהו, כן? ואי אפשר ללמוד לזמור את הרעיון של העיר, שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה, שהוא בבל תשוב. יש אדם שהוא אוסף את העומרים, העומרים הוא אדם סודר, סידר אותם בשורות, כן? יש שורה, והוא הולך ואוסף את העומרים, כן? אז אם הוא שכח מאחוריו, אז אסור לו לקחת. אם הוא שכח לפניו, מותר לו לקחת, כן? זה מה שהמשנה אומרת, לחידתנן, שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה, שהוא בבל תשוב. זה הכלל. כל שהוא בבל תשוב, שכחה. כל שאינו בבל תשוב, אינו שכחה. כן? אז יש לנו כלל שלומדים אותו מהפסוק בל תשוב לקחתו. אז למה אתה אומר לי שבל תשוב לקחתו בא ללמד אותי על שכחת העיר? הרי לומדים מזה את, את, את איך עובד הרעיון של בל תשוב. אמר רב אשי, אמר קרא, יהיה לרבות שכחת העיר. כתוב לגר ליתום ולאלמנה יהיה, לרבות שאם אדם נמצא בעיר ושוכח, יש בזה שכחה. ולכן אנחנו אומרים שזה לא גזירת הכתוב, אלא זה דין בקניין של השדה. ואם ככה זה המקור שלנו לכך שאם עומד בצד שדהו, השדה קונה לו, ואם הוא לא עומד בצד שדהו, אין השדה קונה לו. וכן אמר אולה, והוא שעומד בצד שדהו, וכן אמר רבא בר בר חנה, והוא שעומד בצד שדהו. הייתי ורבי אבא לאולה, אז רבי אבא למד מאולה עומד בצד שדהו, והוא הקשה עליו. מה עשה? ברבן גמליאל וזקנים, שהיו באים בספינה, כן? אז הם היו בספינה, ופתאום רבן גמליאל נזכר שיש לו בבית פירות לא מאוסרים, שהוא לא יסר את הפירות. עכשיו יש פה שתי אפשרויות, למה הוא היה לחוץ לאסר אותם? שיטת רשי זה שהוא אומר, הוא קשה לו, כן? קשה לו עם זה שיש לו בבית פירות לא מאוסרים, הוא אמר אני חייב לטפל בזה, לא יכול לסבול את זה. ושיטת התוספות שמדובר שזה היה בערב פסח בשנה הרביעית או השביעית, שאז יש את הדין של ביאור מעשרות, וצריך להגיד ביארתי הקודש מן הבית, אם יש לי עדיין בבית טבל, אני לא יכול להגיד ביארתי הקודש מן הבית. ולכן הוא היה לחוץ לתקן את זה לפני... או זה ערב פסח, אולי בפסח בעצמו, יש מחלוקת מתי בדיוק עושים את הביאור מעשרות, אבל באזור פסח של השנה הרביעית והשביעית. בכל אופן, אז מעשה ברבן גמליאל, זקנים שהיו באים בספינה, אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למות, משום מה, כנראה שהוא כבר הפריש תרומה גדולה לפני שהוא יצא מהבית, למה? תרומה גדולה זה קל להפריש, לא צריך, צריך לתת אותה בעומד, כן? מעומד הדת, לא צריך למדוד. מעשר צריך למדוד, שזה באמת עשירית. ותרומה לא צריך למדוד. אז מהר לפני שהוא יצא מהבית נתן תרומה גדולה, והוא לא עשה עדיין מעשר שני ומעשר אני. זה היה שנה שמעשר אני, כן.
ביאור שנה רביעית זה מעשר שני, זה מה שאתה מתכוון.
לא, ביאור אני צריך להגיד ביארתי הקודש מן הבית, וגם לתתיב לגר ליתום ליתום ולמנה. אז בשנה הרביעית ובשנה השביעית, צריך כאילו בן אדם לעשות כאילו בדיקת מלאי, שאין לו בבית שום דבר שהוא... תרומות ומעשרות, או טבל, כן? צריך לבדוק את זה, שיהיה רגע אחד שאני אומר, אני יודע שטיפלתי בהכל, ואז הוא יכול להגיד את התפילה, ביארתי הקודש מן הבית, זה המעשר שני. גם לתתיב לגר, לתום ללוי והמנה, אני זוכר בדיוק את הנוסח, כן? ואז הוא אומר, השקיף אמון קודשך בן שמי, ברך תמחה את ישראל, וכו'. כן? אז זה ביאור מעשרות. אז לכן הוא רצה לעשות את זה בכל אופן. אז הוא אומר, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, יהושע זה לא סתם יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה, כן? שהוא היה לוי, שהיה לוי. איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, ומקומו מוזכר לו, ואיסור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו, ואז הם שילמו לו על זה, כן? זאת אומרת, רבן גמליאל רצה להקנות את המעשר ראשון לרבי יהושע שהיה לוי, להקנות את המעשר עני לרבי עקיבא שהיה גבי צדקה וידע לחלק את זה לעניים, אז הוא רצה להקנות להם. איך הוא הקנה להם את זה? הוא אמר, אתם תשלמו לי, תזכרו ממני את השטח שעליו נמצא הפירות, ואז הפירות יהיו שלכם. ככה תקנו את זה, כן? כי הם היו כל הזמן בספינה, רחוקים מהשדה. אז מה אנחנו רואים פה? שרבי יהושע ורבי עקיבא, הם לא היו ליד השדה, ובכל זאת הם קנו את הפירות באמצעות זה שהם קנו את הקרקע. אז למרות שהם לא ליד הקרקע, הם קונים את הפירות, אז זה קושייה על מי שאומר שצריך להיות עומד בצד שדהו בשביל שיקנה לו, אוקיי? אומרת הגמרא, וכי רבי יהושע, אנחנו בעמוד השני, כן? וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדהו של רבן הגמליאל היו עומדים, הם לא היו עומדים בצד השדה, ולכן יש לך קושייה, למה צריך להיות עומד בצד שדהו? אמר לי, אולי תעצבן, איך הוא מעיז לשאול אותו שאלות, ואמר לו, דמי אימי רבנן כדי לא גמר אין שישמעת, נראה לי אתה לא למדת, לא עברת כיתה א' כזה, כן? כן? הוא אומר לו, מה אתה מקשה עליי? זה קושייה לא רלוונטית בכלל. והוא לא הסביר לו, למה? כן? פשוט הסביר לו שזה לא רלוונטי. ואז רבי אבא, כי אתה לסורה אמר לו, אחי אמר אולה, ואחי הוא תוויתי. אני ככה אני אמרתי לו, ככה הוא אמר, ככה הקשיתי לו, ולא קיבלתי תשובה. אמר לי, והוא אומר שאני דפוק, אני אנסה להבין למה. אמר לי, אומר רבנן, רבן גמליאל, מטלת לי אגב מקרקעי יקנה להם. אומר לו, אתה לא הבנת, זה בכלל לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? יש את המצב שאני רוצה שהחצר שלי תקנה לי. משהו נכנס לתוך החצר שלי, אני רוצה שהחצר שלי תקנה לי. זה לא היה הסיטואציה של רבן גמליאל. רבן גמליאל יקנה להם מטלטלין אגב קרקעות. הדין של מטלטלין אגב קרקעות עובד אפילו אם המטלטלים לא נמצאים על הקרקע. אני רוצה למכור לך את הטרקטור שלי ואת השדה שלי. והטרקטור שלי בכלל נמצא באתר בנייה, לא בשדה. אני מוכר לך את השדה בכסף, אתה קונה את מין את השדה בכסף, ובכך אתה קונה גם את הטרקטור, למרות שהוא לא נמצא בשדה. אז זה בכלל לא קשור לקניין חצר שאנחנו מדברים עליו. זה מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, למה השאלה שלך לא הייתה רלוונטית? כי זה היה הקנייה אחרת של מטלטלין אגב קרקע. וזה לא היה הקנייה שאני כאילו, שרבן גמליאל מכר להם את השדה, ואמר להם, על השדה יש פירות, אז תקנו את הפירות שנמצאים על השדה. בסדר? לכן זה לא דומה, ואין קושיה. אז זה מה שהוא אומר לו. אמר לי, אומר, רבנן, רבן גמליאל, מטלטלי אגב מקרקעי יקנה להם. רבי זרע קיבלה, רבי אבא לא קיבלה, רבי זרע אמר וואלה, תירוץ יפה, רבי אבא שהוא זה שהקשה את הקושייה, אמר לא, לא, לא השתכנעתי, אמר רבא, אחרי זה סיפור, האמת, אוקיי, רבא אמר שפיר רבי דה לא קיבלה, רבי אבא צודק, זה לא קושייה טובה, זה לא דחייה טובה לקושייה, זה קושייה מצוינת, וכי לא היה, הרי, מה, למה הוא אומר שהוא צודק? הוא אומר, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין, אם... אתה רוצה לטעון שכל הסיבוך הזה שהוא הזכיר להם קרקע בשביל שהם יקנו קרקע, מטלטלין אגב קרקע, היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט, מה היו עושים? הוא היה אומר, תמשכו בסודר, תרימו את הסודר, הקניתי לכם את הפירות בחליפין, ככה עושים קניין סודר, כמו שאנחנו אומרים, כמו שעושים קונים בחתונות, כן, מרימים את המטפחת, וזהו, וכאילו זה קניין על הדבר, ככה עושים גם במחירת חמץ, עושים קניינים ככה. אז מה, אם הסיפור היה שהוא הסתבך איך להקנות להם את הפירות והוא רוצה להקנות להם את זה באמצעות קרקע, הוא היה יכול להקנות להם את זה בקניין סודר, הרבה יותר פשוט, הם לא הצטרכו לשלם כסף, ברור שהיה להם בגדים שם בספינה, אז לא חסר בגדים, בקיצור, היה פתרון פשוט, אלא זה שהם לא עשו קניין סודר, מוכיח שזה לא הסיפור, כן? וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין, אלא... טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין, הכנה מטובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע. אומר רבא, למה הוא לא יקנה להם את זה בקניין סודר? כי זה לא קניין רגיל. כשהוא בא להקנות להם מעשרות, זה לא דבר רגיל. כי המעשרות לא באמת שייכים לרבן גמליאל. מה שייך לרבן גמליאל? הטובת הנאה שיש בו מעשרות. מה זה אומר? אחרי זה רבי יהושע יואב את רבן גמליאל, אבל הוא מפנק אותו במעשרות, אז זה טובת הנאה, כן? אז זה הזכות שיש לאדם במעשר שלו, היא טובת ההנאה שבדבר. וטובת הנאה אי אפשר להקנות בקניין סודר, היא דבר מרחף מדי בשביל לקנות אותו בקניין סודר. לכן, הוא יקנה להם בקניין חצר, כמו שרבי אבא חשב בהתחלה. עוד פעם, המהלך הולך ככה. רבא אומר, שנייה, אמרו לרבי אבא, אמרו לו, זה בכלל לא היה קניין של חצר, זה היה קניין של מטלטלין אגב קרקע. אז רב אומר, מה פתאום? זה לא היה קניין של מטלטלין אגב קרקע. אם זה היה קניין של מטלטלין אגב קרקע, היו כבר עושים קניין יותר פשוט, של קניין סודר. למה לא עושו קניין סודר? כי הם חשבו שאי אפשר לעשות קניין סודר, שאי אפשר להקנות מעשר, טובת הנאה, בקניין סודר. ולכן גם אי אפשר להקנות טובת הנאה באגב קרקע, מטלטלין אגב קרקע. לכן חייב להיות שזה היה קניין חצר, ואנחנו רואים שבקניין חצר לא צריך להיות עומד בצד שדהו. זה, אני אקרא עוד פעם את רבא. אמר רבא, שפיר רבי דלא קיבלה, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין, אלא טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין, החנמי, טובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע, אלא קניין חצר. ולא היא, אומרת הגמרא, לא נכון, רבא לא צודק. מתנות כהונה, למה לא עשו חליפין? מתנות כהונה, נתינה כתיב בהו, חליפין, דרך ומכרח ומם קרו, מטלטלין אגב מקרקע, נתינה אלימתאי. אז אומרים לא, הסיבה שלא עשו חליפין זה סיבה אחרת. מה הסיבה היא? שמעשרות, אנחנו לא עושים מסחר במעשרות. אנחנו נותנים את המעשר ללוי, נותנים את המעשר לעני, לא עושים בזה מסחר. חליפין, קניין סודר, זה יותר מדי מסחר. כן? יש לזה, זה ככה, זה מסחר, ולכן לא עושים קניין חליפין על מעשרות. אבל נתינה של מטלטלין אגב קרקע זה לא מסחר, זה נתינה אלימתה, זה נתינה חזקה, ולכן הוא כן יכל לעשות להם קניין של מטלטלין אגב קרקע, ולא יכל לעשות להם קניין חליפין של סודר. לכן הקושייה של רב הזה, למה הוא לא השתמש בסודר, זה לא בגלל מה שהוא אומר שטובת הנאה אינה ממון לקנות בסודר, אלא זה בגלל ש... שאנחנו לא עושים חליפין על מעשרות, וממילא אנחנו כן יכולים לטעון שהוא יקנה להם מטלטלין אגב קרקע. אני רק מדגיש, ההבדל בין מטלטלין אגב קרקע לקניין חצר, שמטלטלין אגב קרקע זה כאילו אני נותן לך קרקע, ואז אני אומר, בגלל שאני, בזכות זה שאני נותן לך קרקע, אני יכול לתת לך עוד מלא מטלטלין. זה נטילה, נתינה אלימתה, נתינה חזקה. כן? וקניין חצר, זה קניין שאני אומר, החצר שלי, ומה שעל החצר, אני קונה אותו. וההבדל הוא, שמטלטלין אגב קרקע, לא צריך שהמטלטלין יהיו על החצר. ובקניין חצר, חייב להיות שהמטלטלין יהיו על החצר. אחרת, ברור שהחצר שלי לא קונה את הדבר הזה. אז ניסינו להסביר. אז רבי אבא חשב שהקניין הזה שרבן גמליאל עשה היה קניין חצר, והגמרא מגיעה למסקנה שזה היה קניין מטלטלין אגב קרקע, ולכן אין פה הוכחה על קניין חצר. יופי. רב פאפה אמר, דעת אחרת מקנה אותן שאני... רב פאפה אמר את הרעיון שאימנו התחלתי היום, ולהגיד מה פתאום? זה בכלל לא דומה. אם אני נמצא ליד החצר שלי, אז אני... החצר שלי יכולה לקנות. אבל כשמישהו בא להקנות לי, אני לא צריך להיות ליד החצר שלי. כן? יש הבדל בין צבי שרץ לי בחצר, ואני רוצה לקנות אותו, אז אני צריך כאילו שהחצר שלי תקנה מההפקר, אז אני צריך להיות ליד השדה. אבל כשמישהו רוצה לתת לי מתנה, הוא בא, שם את המתנה ליד החצר, מרים אליי טלפון, אומר לי, שמתי לך בחצר את המתנה, זה שלך, או בבית, זה לא משנה, כן? שמתי לך את החצר במתנה, אז אתה אומר, סבבה, מצוין, תודה רבה, וזה הופך להיות שלי. למה? כי זה מתנה, מישהו נותן לי את זה. אז יש פה, צריך כאילו, הקונה צריך להפעיל פחות אנרגיה בשביל לקבל את הדבר. מאשר כשהוא קונה מההפקר, שאין פה אף אחד שבא לתת לי את המתנה. אז אני צריך להפעיל יותר אנרגיה בשביל לקנות את הדבר. כן.
צבי רץ.
כן.
הוא עובר מסדר לסדר.
נכון, או צבי שבור. אנחנו מדבר על צבי שבור. צבי רץ אני לא קונה. צבי שבור אני יכול לקנות. זה המשנה אמרה. אוקיי. ומנת אמרה, מנת אמרה שאנחנו אומרים את ההבדל בין דעת אחרת מקנה אותן לאין דעת אחרת מקנה אותן, דתנן. ראה אותן רצין אחר המציאה, המשנה שלנו, נכון, ראה אותן רצין אחר המציאה אחר צבי שבור וכולי, אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחרן ומגיען. רבי יוחנן רצה יותר מאשר שהוא עומד בצד שדהו, אלא שרץ אחרן ומגיען. רש"י מסביר שהכוונה היא שהוא יכול לרוץ אחר ולהגיע, כן? שיהיה לו את האופציה לרוץ ולתפוס אותו. ובאיר רבי ירמיה במתנה האח, רבי ירמיה אמר בשם רבי יוחנן, והוא שרץ אחרן ומגיען, ואז הוא שאל, ומה הדין במתנה, לא במציאה? קיבלה מיני רבי אבא בר כהנא, אף על פי שרץ אחרן ואין מגיען. מה הייתה, מה? לאו משום דדעת אחרת מקנה אותן שני. אז הנה אנחנו רואים שבאמת יש הבדל בין דעת אחרת מקנה אותן או לא. היא במציאה אני צריך להיות עם הפוטנציאל לרוץ אחרן ולהגיען, ובמתנה אני לא צריך, כי דעת אחרת מקנה אותן שני. אמר לרב שימי לרב פאפה, רגע, ריגת, דדעת אחרת מקנה אותה, ואמר אולה, והיא שומדת בצד ביתה או בצד חצרה. אתה טוען שבדעת אחרת מקנה, אז לא צריך להיות ליד החצר, נכון? אבל אם אדם רוצה לתת גט לאשתו, ואין לו אומץ לתת לה בפנים, אז הוא שם בחצר שלה, כן? ואנחנו אומרים שמה? שדווקא אם עומד, ואיש עומד בצד דלתה וצד חצרה, אז היא קונה את זה. אבל אם היא לא נמצאת בחצר, אז היא לא קונה את זה, למרות שיש פה דעת אחרת מקנה אותן. ואנחנו רואים שגם בדעת אחרת מקנה צריך לעמוד בצד החצר. אומרת הגמרא, שאני גט, דאיתי בעל כורחה. גט הוא אחר, למה? כי גט, היא לא רוצה את הגט, היא לוחפים לה את זה בכוח, כן? זה גט בעל כורחה. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב ששת ברידי אבידי, זה בדיוק הפוך, ולאו קל וחומר הוא, ומה גט דייתי בעל כורחה, היא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה, אין, היא לא, מתנה, ומדעתי, לא כל שכן. אתה אומר, בגט הרי לא אכפת לי מדעתה, כיוון שלא אכפת לי מדעתה, אז למה אני צריך שהיא תהיה שם בכלל? אז לא צריך שתהיה שם. אז קל וחומר למתנה, שאני צריך את דעתו שאני מקבל המתנה, שמסכים לקבל את המתנה, צריך שהוא יהיה שם. זה הפוך. אם זה בעל כורחה יותר הגיוני שאנחנו לא נדרוש שהיא תהיה שם. אז אתה אומר, אז יש לנו פה בעיה, שאנחנו רואים שבגט צריך שהיא תהיה ליד החצר, ואנחנו טוענים שבמתנה דעת אחרת מכנה לא צריך. אלא אמר רבשי, חצר התרבה משום יד ולא גרה משליחות. חצר, אוקיי, אז זה גם קשור לדף שלמדנו אתמול, שחצר היא התרבתה משום יד. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו בעצם כל הזמן בזה מדברים על קניין חצר, שהחצר קונה לי. למה החצר שלי קונה לי? אז בדף של אתמול, בדף יוד, אז ראינו שיש שני הסברים, יד ושליחות. או שהחצר שלי היא כמו השליח שלי, כמו שהשליח יכול לקנות בשבילי דברים, או שהחצר שלי היא כמו היד שלי, כן? אז אנחנו אומרים, אומר רבשי, חצר התרבה משום יד, החצר התרבתה משום יד, כן, כהגמרא לומדת את זה מהפסוק, כן, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וקרפו מניין וכולי, כן, אז התרבתה משום יד, אבל היא לא גרעה משליחות, זה לא בא להגיד שזה מצב כאילו יותר גרוע משליחות, ולכן, בשליח, אני לא יכול, אם השליח מזיק לי כאילו, אז הוא לא שליח שלי, כן, אני אומר, לתיקון איש דרתיך ולא להיבותי, שלחתי אותך לתקן ולא לקלקל. אז אני אומר ככה, אמנם החצר קונה משום יד, אבל זה לא בא לפגוע בקונה יותר מאשר אם זה בא משום שליחות. ולכן, החצר קונה לי כשאני לא שם דברים שטובים לי, אבל דברים שלא טובים לי, אז אני אומר, אפ אפ אפ, אולי החצר בכלל שליח, ושליח לא יכול להזיק לי. ולכן, החצר לא יכולה לקנות לאישה את הגט, כי זה מזיק לאישה, היא לא רוצה את הגט, ולכן אין חבין לאדם אלא בפניו. גבי מתנה דזכות הוא לא זכין לאדם שלא בפניו, אבל גבי גט אין חבין לאדם אלא בפניו, ולכן היא צריכה להיות בחצר בשביל לקבל את הגט. אז לסיכום, ראינו שלגבי מציאה הוא צריך לעמוד בצד השדה. לגבי מתנה הוא לא צריך לעמוד בצד השדה, ולגבי גט, כיוון שזאת חובה, כן, זה חוב הוא לא, לא, זה, האישה לא רוצה את הגט, לכן היא כן צריכה לעמוד לצד השדה, בגלל שהשדה היא לא יותר גרועה משליח, לא יכול להיות, אמנם נתנו לזה דין של יד, אבל לא בשביל לדפוק את הבעל השדה, אלא בשביל לעזור לו, אז לכן זה לא יותר גרוע משליח, וכמו ששליח, כמו ששליח, לא יכול לפגוע במשלח, ככה גם השדה לא יכולה לפגוע באישה. זהו, כאן אנחנו מסיימים, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב וחודש
טוב. חודש טוב.